אנחנו את השעה השנייה שלנו רוצים לפתוח הבוקר עם חוק הגיור, ורוצים לדבר עם רבה של פתח תקווה, הרב מיכה לוי. בוקר טוב, הרב.
בוקר טוב ויום טוב.
בוקר טוב.
אז רפורמת הגיור שעברה בקדנציה הקודמת בוטלה, חוזרים למתכונת הישנה, זו המתכונת הנכונה לדעת הרב?
אפשר ברשותכם לעשות קצת סדר.
בשמחה.
מה היה בממשלה הקודמת, ומה היה לפניה, ומה היה אחריה. בממשלה הקודמת עובר חוק בקריאה ראשונה באדר א' תשע"ד, חוק שטרן, בקריאה ראשונה, שהחוק הזה בעצם בעניינו היה מאפשר לכל שלושה רבנים, איך שנקראים רבנים, יכול להיות גם רפורמים, לגייר. הוא עבר בקריאה ראשונה כאשר הוא היה ידוע שכולל סעיפים בעייתיים כמו שהזכרתי, ושם כתוב שבסעיפים הבעייתיים התבררו בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. הרב אלי בן דהן כסגן שר דתות ראה את הסכנה שבחוק, יאמר לזכותו, וניסה מה שנקרא כל הזמן לבצע החלטת ממשלה כדי שהחוק לא יעבור בקריאה שנייה ושלישית, וכל הזמן איום החוק המסוכן הזה בענייני הגיור הוא עמד לפתחה של הצעת החלטת ממשלה. גובשה החלטת ממשלה שעברה כחצי שנה אחר כך בתת חשבן תשע"א, יום ראשון בבוקר. למחרת בבוקר ביום שני ביוד מר חשבן מתכנסת מועצת הרבנות ומתנגדת להחלטת הממשלה. בד בבד עם התנגדותה, תכף אני אעשה גם למה, היא מקימה ועדה לבחינת החלטת הממשלה בנושא מוטבי הגיור המקומיים. הראשון לציון בהחלטת המועצה הוא זה שימנה את הוועדה, ואכן הראשון לציון ממנה חמישה רבנים בוועדה. יושב ראש הוועדה זה הרב הדיין מבית הדין הגדול הרב ציון בוארון, ועוד רבנים מהציונות הדתית, הרב אבינר כרב יישוב בית אל, הרב לבנון כרב מועצה אזורית שומרון, הרב שמואל אליהו כרבה של צפת, הרב רלבה כמועצת הרבנות, ואנוכי פתח תקווה. הוועדה הזאת מבקשת לשבת עם הוועדה שהוקמה בתוקף החלטת הממשלה. בהחלטת הממשלה הוקמה ועדה לענייני מוטבי הגיור, לסידור מוטבי הגיור. בוועדה היו חברים הרב דרוקמן, הרב צפניה, הרב רבינוביץ' ראש הישיבה במעלה אדומים, הרב מידן ראש הישיבה בהר עציון בגוש, ויושב ראש מערך הגיור הרב יצחק פרץ. במשך חודשים מנסים הוועדות להיפגש, ותוך כדי זה מופעל לחצים גדולים מאוד על מערך הגיור להפעיל את החלטת הממשלה בטרם הוועדות הללו נפגשו. לאחר לחצים של הרבנים הראשיים על ראש הממשלה, הוועדות נפגשות אחרי כמה חודשים. ואז מתגלה לעינינו בהחלטת הממשלה לא רק רבני ערים רשאים לגייר, אלא גם, כדוגמה אני מביא, ראש ישיבה במשך 10 שנים שהוא ראש ישיבה, שהיה לו מה שנקרא עניין בגיור, הוא לימד באולפן גיור וכדומה.
כן.
ואני בא ושואל את החברים בוועדה, היום במשרדי הממשלה יש מושגים של ישיבה שאיננה דתית, ישיבה חילונית.
כן, מושג קליים מוזר ביותר.
כן, מושג שנמצא במשרדי ממשלה הוא גם המושג שקיים בהחלטת הממשלה. ויש רב רפורמי, ראש ישיבה חילונית, שעשר שנים הוא כבר ראש ישיבה במשרדי הממשלה, והוא גם מה שנקרא, היה לו איזו קשר לעני הגיור, הוא יכול להיות אב בית דין במוטב הגיור על פי החלטת הממשלה ש...
למה? אבל הוא לא רב עיר. אבל הוא לא היה רב עיר, אותו אדם.
אני מנסה שוב להסביר, אם לא הסברתי טוב. בתוך החלטת ממשלה, לא רק רבני הערים היו כמוצאים לבתי דין לגיור וכאב בית דין. החלטת הממשלה בידי.
אלא גם,
למשל כדוגמה, ראש ישיבה במשך 10 שנים, שהיה לו ניסיון בענייני גיור.
והרב מציין שיש כאלה שאחד שהוא רפורמי למשל, וזו הסכנה הגדולה, בין היתר.
קיבלו, נכון. הוועדה קיבלה את הדברים, והוחלט אז במשרד הדתות שישבנו ביחד שתי הוועדות, להחזיר את החלטת הממשלה לתיקון. תיקון זה אומר עוד פעם מה שנקרא להחזיר את זה לממשלה בעצם לתקן. עד שהדבר הוחזר, כבר הממשלה נפלה. אז ההיסטוריה, אני רוצה לדייק, חוק שטרן שמאוד סיכן את הגיור ההלכתי במדינת ישראל, איום חוק שטרן הביא לפשרה שגם מסכנת את הגיור ההלכתי במדינת ישראל, כתוצאה מהפשרה, אז מה שנקרא חזר להחלטת הממשלה, והיה צריך לקבור את חוק שטרן שעומד בקריאה ראשונה שלא יבוא לקריאה שנייה ושלישית.
ואז העבירו את זה כהחלטת ממשלה.
לא, לא. עכשיו אני אדבר מה שעשו היום בממשלה החדשה. היה צריך לבטל את חוק שטרן שעמד בקריאה הראשונה קריאה ראשונה מהממשלה הקודמת.
אז בעצם מה שהרב אומר, רבה של פתח תקווה, הרב מיכה לוי, מה שהרב אומר זה שהשינוי כרגע שנעשה הוא שינוי מבורך וטוב ונכון, או שצריך היה לעשות עוד שינוי, עוד משהו יותר דרמטי?
לא, לא היה צריך לעשות עוד שינוי, אני רק רוצה להסביר למהותם של דברים.
כן.
הרי המתנגדים למה שנעשה היום טוענים לכל אורך הדרך, שהיום יושבים ברבנות הראשית רבנים חרדים, שרוצים להחמיר בגיור ולהחמיר על עם ישראל וכולי וכולי. כל מה שאני רוצה להגיד, שהדברים ממש לא נכונים מיסודם. היה פה מאבק כדי להוריד את חוק שטרן לגמרי, היה פה מאבק של פריצה נוראית בענייני הגיור במדינת ישראל. כך צריך להגדיר את זה. ויתרה מזאת, במשך השנים שקדמו לחוק שטרן ומה שהולך לחזור עכשיו תחת מערך הגיור של הרבנות הראשית שמנחה אותו, מלווה אותו. לפי החלטת הממשלה המוצעת, לא הרבנות הראשית מלווה ומנחה את הקריטריונים לגיור, אלא אותה ועדת רבנים שהזכרתי.
אוקיי. השאלה השאלה שאני רוצה לשאול, כשחוק שטרן עבר, דבר אמנם באופן כזה שהממשלה יכולה לשנות אותו, היו גיורים שנעשו לפי החוק החדש? עברנו בשנתיים האלה או בשנה הזו גיורים?
שום גיור לא נעשה, לא לפי הקריאה הראשונה ולא לפי החלטת הממשלה. בגלל הוועדה שהוקמה מטעם הרבנות לבחינת הדברים, מערך הגיור עמד בקשר עם הוועדה באופן רצוף ולא נעשה שום גיור בעניין הזה.
עכשיו, מה שהרב אומר, דברים חשובים מאוד, ומצד שני, אנחנו רואים בכירים בציונות הדתית, גם רבנים, גם פוליטיקאים, שכן מצדדים באופן נחרץ באותה גישה של חבר הכנסת אלעזר שטרן, שבכלל נמנה על מפלגה אחרת ולא מפלגה דתית כמו הבית היהודי. מה זה אומר?
אני רוצה לומר כך. לעניות דעתי, רוב רובם של הרבנים הציוניים אינם בקיאים בסוגיה. ולכן היה חשוב לי להעביר את הדברים. וחלקם ניזון מזה שיש פה ויכוח בין חומרה בגיור לבין כולה בגיור. ואז הוא אומר, אם זה ככה, צריך להקל עד כמה שאפשר להקל על פי ההלכה. אבל מי שבקיא בסוגיה, ונכנס עם הסוגיה לעומק, אני רוצה רגע להסביר היטב היטב, בעניין של כולה וחומרה. בתוך הרבנים שהיו יכולים לגייר על פי החלטת הממשלה, ואני לא מדבר עכשיו כרגע על סיכון הרפורמים, יש רבנים שהתווכחו עם הרבנים הראשיים לישראל שאפשר לגייר גיור קטינים שאמא שלהם נשארה גויה ולא באה להתגייר, והם, כיוון שגיור קטינים על פי הלכה בסוגיה בכתובות בדף י' א', מתגיירים על דעת בית הדין, ואין להם דעת לקבל מצוות, לכן יש כולה בגיור קטינים מתחת לגיל מצוות. בוא ניזום לפנות ביוזמה לעשרות אלפים גויים, בני גויה ואימא יהודי, שמתחנכים בחינוך הממלכתי במדינת ישראל, נזמין אותם לבית דין, נגייר אותם בבת אחת בעשרות אלפים,
ונגדיל את העם היהודי מצד אחד, בדיוק.
ונמנע בעיה של התבוללות.
השאלה אם זה תקף הלכתית, הפטנט הזה.
זה מה שאני רוצה לבוא ולומר. זה בדיוק הנקודה. זו כולה שלא התקבלה על רוב רובם של הפוסקים, והרבנות, מה שנקרא, לא מאפשרת את זה. ולא ייתכן שיקומו רבנים עם כל מה שדעתם חשובה, ויכפו לעשות כולה הלכתית שעד רוב רובם של הרבנים, וכמעט כולם, לא קיבלו את זה למסורת הרבנות לא לקבלו. ויתרה מזאת אני אסביר גם למה. מכיוון שלא ייתכן כל מה שמדובר בגיור קטינים בהלכה, מדובר שהוא בא בלי אמא ואבא. כמו למשל, ילדים מאומצים מארצות הנחר, שגדלים בבית של יהודי. אבל כאשר אתה מביא אותם לאמא הגויה שלא רוצה להתגייר ולא באה להתגייר, אתה מה שנקרא מאכיל אותו איסורים, שבת וכשרות ביודעין. לכן לגיור הזה אין תוקף. וזו כולה שרצו לבצע אותה על מנת מה שנקרא להרבות ביהדות ולמנוע התבוללות.
אני מוכרח לשאול את זה בצורה ישירה, מי שמנסה להוביל את גיור הקטינים במדינת ישראל, אם אני זוכר נכון, זה ארגון רבני צוהר, שמדבר על כך לא מעט בשנים האחרונות.
תראה, אני לא יודע להגיד לך תשובה על זה, אני לא שמעתי ולא הייתה קשר בנושא הזה. אני כן יודע שהיו רבנים מטעם רבני צוהר שהתווכחו עם הרבנים הראשיים בנושא הזה. ולכן, עצם זה שיש פיקוח של הרבנות הראשית, שגם הוא הלך מאוד מאוד לכוח של אתרה בנושא הגיור, בזה שהוא סומך כל הזמן על תשובת האחי עזר בסימן כסדלת, שגם גיור שנראה מראש שלא תמיד ישמרו תורה ומצוות לעתיד לבוא, כן, גם הוא מה שנקרא אפשר להקל עם הקבלה בשעת מעשה, היא קבלה אמיתית, ואיך עושים ובוחנים את הקבלה הזו, לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל גם הרבנות הלכה עד קצה הגבול בהקלה בגיור, לפרוץ את הגבולות הללו, זה דבר מאוד חמור. אבל יש פה עוד דבר מאוד מאוד מהותי בעיניי.
כן.
בסופו של דבר, אם לא יהיה מערכת אחת של רבנות, הציבור הכללי והרחב, שיש בו סכנה של נשיאי תערובת, הוא מה שנקרא, מה הוא רואה היום, מה הוא שומע היום? שיש רבנים שמתווכחים עם הרבנות הראשית, ויש בעצם אלטרנטיבה מקילה בגיור.
וזה מערער את סמכותה של הרבנות?
יותר חמור מזה, זה חמור מאוד. אני רוצה להגיד את ההשלכה החמורה של מזה. אז בחורים טובים, מיהודים טובים, שנוסעים היום לסיבוב בעולם, רבים הרי, רבים מאוד מבוגרי הצבא נוסעים לסביב בעולם של שנה, שנתיים, ושם מכירים בחורה, והם יודעים שיש אלטרנטיבה רבנית במדינת ישראל לגייר אותה. הם נוסעים בלי מעצורים. הם נוסעים באופן שאף אחד לא, מה שנקרא, עוצר אותם היום מלהביא אותם ארצה, את הבחורה הזאת, כן? וכבר לא מדובר מאבא יהודי. להביא אותה ארצה, שיהיה נישואי בוסר, או להחיו ביחד לפני כן, כי יש אלטרנטיבה.
ואז שוב ההתבוללות נכנסת כאן בדלת הראשית בוודאי, בארץ ישראל.
בוודאי. אותו דבר קורה דרך אגב היום, כרב של פתח תקווה אני אומר את זה, בנושא כשרות. בעל עסק שומע ברדיו, עוד מעט תהיה אלטרנטיבה של כשרות מקלה, של ארגון קבנים כזה, רבנים כזה או אחר ולא הרבנות. אז כל יום הוא בא לומר לך, אתם הרבנים מחמירים. שאנחנו הולכים עד איפה שאפשר ללכת בכוח ההלכה. אבל הם יודעים שאנחנו מחמירים, כי יש אלטרנטיבה בתקשורת שעוד מעט תיתן כשרות. זה קריסה של המערכת הרבנית שיכולה מה שנקרא להנהיג את עם ישראל על פי ההלכה.
מה שהרב אומר בעצם זה שאותם רבנים, והזכרנו קודם חלק מרבני צוהר ורבנים אחרים שמנהלים ויכוחים עם הרבנות הראשית ועם הרבנים הראשיים, הכותרת של הדברים הם בעצם מחלישים את דמותה היהודית ההלכתית של מדינת ישראל.
נכון מאוד.
זו אמירה קשה מאוד. השאלה, איך משנים את זה? כי הרב אומר את זה כאן, ואני מקווה שגם הדברים מגיעים לאוזניים הנכונות, כדי שמישהו יבין את חומרת העניין. מצד השני, האם יש הידברות בין הרבנים, בניסיון לשכנע את אלה שמנהלים את אותם ויכוחים, אני מבין את המילה המכובסת הזו של ויכוחים מול הרבנות הראשית, מישהו מנסה להסביר איפה הסכנה?
כן, אנחנו כמה וכמה רבנים, ששייכים מה שנקרא הציונות הדתית, עוברים ממקום למקום, מנסים להסביר את הדברים האלה לציבור, מנסים גם לבוא בדברים עם אותם רבנים שמנסים מה שנקרא לחלוק על הרבנות הראשית. הם לא כל כך רוצים לשמוע אותנו, הם טוענים שאנחנו מה שנקרא סגורים ומסוגרים, אבל אנחנו מנסים להסביר בדרכי נועם את הגישה הזאת של בעצם מי שרוצה לבוא ולהרים את יהדותה של מדינת ישראל בכוח מחלוקת על הרבנות הראשית, הוא רק גורם להפך.
טוב, נקווה מאוד שהדברים ייכנסו לאוזניהם, לליבותיהם של מי שצריכים לשמוע את הדברים ולקחת את הדברים לתשומת לב. רבה של פתח תקווה, הרב מיכה הלוי, תודה על הדברים.
תודה לכם, אני מודה לכם על השופר של הדברים.
יישר כוח על הדברים החשובים האלה הבוקר הזה. נצא להפסקה ועוד מעט נמשיך לעסוק ביתר העניינים.